כאן רשת בית. ליאן וילדאו. כאן רשת בית. כאן ספורט, שלום לכם. הפועל באר שבע תשחק בגמר גביע המדינה ווינר אחרי דרמה אדירה אמש בבלומפילד, ניצחון 3-2 דרמטי על מכבי נתניה. מיד אופיר מרציאנו, שוער באר שבע, על החוויה בבלומפילד. נתכונן גם למשחקה השני באתונה של מכבי תל אביב, היא מובילה 1-0 בסדרת רבע גמר היורוליג מול פנאתינייקוס. נסכם קריירה עם איתי שכטר ונשמע על התוכניות הבאות שלו. נעדכן גם מה קורה בעסקת המחירה המתגבשת של הפועל תל אביב בכדורגל לאדמונד ספרה, וגם על מדליות למחביר לנבחרת השחייה הפרלימפית באליפות אירופה בפורטוגל. על הכל מיד בכאן ספורט, הטכנאי הוא שמעון דוקרקר, המפיקה אורית שולץ, ליאן וילדאו, איתכם עד חמש. אנחנו יוצאים לדרך עם המשחק הפנטסטי שהיה אמש באצטדיון בלומפילד, לעיני כמעט 28,000 צופים. משחק ראוי לחצי גמר גביע, כאשר הפועל באר שבע מנצחת 3-2 ממש על הבאזר בדקה האחרונה, או יותר נכון אפילו אחרי הדקה האחרונה, בתוך תוספת הזמן של הערכה, משער פנטסטי של דיינר קיניוניס, חצי עצמי בסופו של דבר גם פוגע בקארם ג'אבר, אבל הדרמה הייתה דרמה יוצאת מן הכלל, ואנחנו רוצים לשוחח עם השוער של הפועל באר שבע, השוער נבחרת ישראל לשעבר אופיר מרציאנו, שאגב איבד את מקומו בקבוצה במהלך העונה הסדירה כשוער ראשון, אבל בגבי הוא השוער. שלום אופיר.
אהלן, מה קורה?
אנחנו תחת הרושם עדיין של המשחק המטורף אמש, ואולי נתחיל בציור המהלך הזה האחרון, שבו אתה מבקש מהצוות לעלות למעלה, להצטרף לקרן, משאיר את השער חשוף מאחור, מסתכן, ובסוף גם מעורב בשער הזה שנכבש איכשהו.
כן, לא הייתי מסתכן בלחטוף. שאלתי את השופט אם הוא הולך לשוק, אם זה מהלך האחרון, ובידיתי עם אליניב שזה אכן ככה, וכשהוא נתן לי את האוקיי, אז באמת לא היה לנו מה להפסיד, והיה לנו רק מה להרוויח, ואני שמח שבאמת בסוף הצלחנו להפקיע מהקרן הזאת, אז מסתבר שזו הייתה החלטה טובה.
אולי הגביע זה המפעל שלך השנה, אופיר, גם לא ספגת עד המשחק אמש, גם במשחק עצמו הייתה לך הצלה כפולה חשובה ברגע מכריע, ובכלל אולי זה הדרך להפוך עונה שלא התפתחה כמו שחשבת לעונה מוצלחת?
כן, נכון, זה היופי בכדורגל, אתה יודע, הדברים לא תמיד מתפתחים כמו שאנחנו רוצים, אבל הכי חשוב זה באמת להמשיך להאמין ותמיד לעבוד כמו שצריך וטוב, להיות בגישה נכונה, וכן, כמו שאמרת, גביע, אני חושב שהוא מפעל שכל שחקן רוצה להשתתף ולזכות בו, ואני חושב שהגענו למצב שאנחנו מסוגלים לזכות השנה. כמובן שיש עוד משחק אחד חשוב לעבור בגביע, אבל כן, אני שמח שאני חלק מזה.
וזה תואר שאין לך, שחסר לך בקריירה המפוארת שלך.
נכון, זה, אתה יודע, כשהגעתי לפה באמת רציתי להשיג תארים עם הפועל באר שבע, וזאת אחת הסיבות העיקריות שהגעתי למועדון, ובאמת בזמן שמקווה שנוכל להגשים את זה השנה.
אופיר, כמה זה ממתיק לך את העונה הזו? גם עונה שבה איבדת את עפודת השוער הראשון, גם נפצעת פציעה ארוכה, האם הגביע הזה שהיא חוויה מתקנת?
כמו שאמרתי, אתה יודע, עברתי המון דברים בכדורגל בקריירה שלי, והרבה רגעי סי והרבה רגעי שפל, וזה חלק מהמקצוע שלנו, אתה יודע, צריך לדעת לקחת את הדברים תמיד בפרופורציה, גם שנראה שכל נורא ולא הולך, תמיד להאמין, להמשיך להאמין בעצמך, ולהיות בגישה נכונה. כמובן שאתה יודע, הייתה לי פציעה מאוד ארוכה, חצי עונה הייתי מושבת, עבדתי מאוד קשה כדי לחזור לעצמי ולכושר שלי, זה לא היה פשוט, אבל כן, צריך גם לתת קרדיט לניב, ששחק וצחק טוב, לקחת ההזדמנות שלו בשתי ידיים, ולי נותר רק להמשיך לעבוד וקבל את ההזדמנות שלי, ועכשיו אתה יודע, זה תלוי בי, ואני מקווה שנוכל לעזור לקבוצה כמה שיותר.
ועושה רושם שהגביע זה המפעל שבו כל מי שלא הצליח כל כך להביא את עצמו לידי ביטוי בעונה הרגילה, זה חלון הראווה שלו, גם קינונס עם אותו שער, עם רן שנכנס מצוין, אתה מצליחים לבוא לידי ביטוי.
אני חושב שהחילופים באמת שינו לנו את המשחק, הם הכניסו הרבה אנרגיות, הרבה גיוון במשחק שלנו, שהיה קצת תקוע לטעמי בהתחלה. ובשביל זה, אתה יודע, למועדון יש שחקן הסגל טובים, בשביל הרגעים האלו, כדי שבכל רגע נתון אתה יכול להכניס שחקן שיבוא וישנה לך את המשחק, ומועדונים גדולים חייבים את הדבר הזה. לא סתם מועדונים גדולים זוכים בתארים יותר, כי אתה צריך באמת סגל רחב כדי שבימים כאלו שקצת דברים פחות הולכים, שיבוא שחקן ויכנס וישנה, ואני שמח שהם עשו את זה.
לסיום אופיר, מילה על הליגה, בסוף יש עוד משימות, העונה לא הסתיימה, בני סכנין זו היריבה הבאה, ספקתם סוג של השפלה בחיפה, כמה זה השפיע על משחק הגביה, וכמה עכשיו ההצלחה הזו בגביה, צריכים להוריד אתכם לקרקע, לחזור למשימת ליגה.
אתה יודע, כמו שאמרתי, אתה יודע שבעונה יש רגעים פחות טובים, רגעים יותר טובים, אנחנו, התפקיד שלנו, זה העבודה שלנו לבוא ולהוריד את עצמנו לקרקע, היום אנחנו נשמח, מגיע לנו, אבל ממחר נתחיל להתכונן למשחק ביום שני, שזה המשחק הכי חשוב כרגע, המשחק הבא.
אופיר מרציאנו, שוער הפועל באר שבע, מברוק על ההפלה לגמר ותודה.
תודה רבה לכם.
ובאר שבע תתמודד בגמר מול המנצחת במשחק ביום שלישי, משחק שהתקיים באצטדיון בנתניה, הפועל נוף הגליל מהליגה הלאומית מול מכבי פתח תקווה, זה המשחק, אנחנו נהיה בשידור ישיר גם במשחק הזה, מרבע לשבע כאן אצלנו ברשת ב' ביום שלישי. ובנתניה יש גם קבוצה מאוכזבת, מכבי נתניה שוב כמעט הגיעה לבאר, שנה שעברה הפסידה בגמר, הפעם בחצי הגמר, הנה המאמן מרקו בלבול.
זה הכדורגל, הוא היה אכזרי מאוד היום, הוא היה נגדנו, אבל באמת השחקנים נתנו פייט אדיר, באר שבע על הנייר, קבוצה יותר טובה מאיתנו, לא הרגישו בזה כל כך, באר שבע בהרבה מקרים דחפה אותנו אחורה, כי היא קבוצה טובה, איכותית, שיודעת להחזיק בכדור, אבל גם היו רגעים שיצאנו קדימה בצורה טובה, לחצנו, חטפנו כדורים, הגענו למצבים שלנו כדי באמת לעשות את הניצחון, החמצנו, קיבלנו מצד שני שני השערים מריבאונד של נייחים, זהו, מרזב מאוד, אבל זה הכדורגל, נקסט.
נקסט, תנסה נתניה לקבוע את מקומה בליגת העל עם ניצחון אולי על מכבי פתח תקווה בשבת. עוד על הליגה כאמור בהמשך, אבל עכשיו אנחנו רוצים לעבור לכדורסל, המשימה של מכבי תל אביב באתונה מול פנתינייקוס, משחק מספר 2 אחרי המשחק הפנטסטי הראשון שבו מכבי ניצחה ומובילה 1-0 בסדרה, בלי וייד בולדווין, אבל שוב משחק חוץ כאמור, ואיתנו משה ברדה, ראש דסק הכדורסל בוואן, שליח האתר לאתונה, שלום ברדה.
שלום רב, מה נשמע?
אנחנו בסדר. אתה עברת חוויה קצת לא נעימה עם המאמן של פנתינייקוס, ששמע, הוא יודע שאתה ישראלי, והמאמן הטורקי, אטמן, התנהג לא יפה. לא רצה להתראיין, אבל גם מעבר לזה, נכון?
כן, מה זה לא רצה להתראיין? הוא הבהיר את הישראלי. זאת הוא ישראלי, אני לא נותן שום הצעות לתקשורת הישראלית, תוציאו אותו מפה.
בסביבת עיתונאים שיש עיתונאים גם יוונים ואחרים, כן?
זה היה, כן, זה היה בזמן תקשורת על הפרקט שם, שבו הם מחויבים לתת שני שחקנים ומאמן לדבר עם התקשורת, בחלק מסוים מהאימון שפתוח לתקשורת כמובן. והוא ראה אותי, הוא זיהה אותי כמובן, כי הוא מכיר אותי כבר מכמה שנים אחורה, שאנחנו בפיינל פורים, והחליט... החליט לעשות מעשה.
אין ספק שזה בגלל המלחמה והסיפור של טורקיה, נכון? כי הוא גם פנתינייקוס בכלל, הם המציאו איזשהו תירוץ מוזר להפסד הראשון, הם אמרו בהודעה רשמית שהשופטים הושפעו ממצב הלחימה בישראל, כלומר, משהו שם קצת התהפך ביוצרות של ספורט ופוליטיקה ביריבה של מכבי.
אני חושב שזה טיפה מעבר למה שהתהפך מהעניין של הספורט, זה פשוט, זה בלתי מתקבל על הדעת, זה בלתי נתפס ואסור שדברים כאלה יקרו. שהצהרה כזאת שמנסה לקשור, זאת אומרת, מה...
מה קשור?
מה? כן, ממש ככה.
איך הגבת אגב זה ברור, לגמרי ציני. איך הגבת אגב כשהתאמן ככה במסיבת, לא מסיבת, אבל במופע מול עיתונאים מתייחס ככה?
מה זה מופע? תקשיב, האמת היא שהוא צעק שם, זה לא היה סתם, הוא הרים את הכל כי הוא רצה שישמעו אותו. ופשוט בהתחלה אמרתי לו, אל תצעק. ובסופו של דבר, אחרי שהוא חוזר, 3-4 פעמים אחרי תוציאו אותו, הדובר שלהם פשוט בא וביקש ממני לעזוב. הבא אותי החוצה.
טוב, בושה וחרפה. התשובה הכי טובה תהיה דווקא של הקבוצה שאתה מסקר עבור האתר שם, עבור התשובה של מכבי תל אביב, היום מול פנתינייקוס, היא מובילה 1-0, אבל האמת שמקצועית, אם מסתכלים נטו עכשיו כדורסל, ובוא נדבר כדורסל, יהיה מאוד קשה למכבי היום, גם עם האווירה העוינת, אבל בעיקר בלי הכוכב של הבולדווין.
תראה, אין ספק שבולדווין הוא פשוט שחקן על בכל מה שקשור ליכולות שלו וגם לתפקיד שלו בקבוצה, זאת אומרת, הוא אחד המנהיגים הבולטים בסגל של עודד קטש, וחייבים אבל גם להודות שמכבי תל אביב ניצחה את פנתינייקוס העונה כבר בלעדיו, זה היה בסיבוב הראשון. האם זה יהיה קשה? בוודאי ובוודאי. זה זה עניין לדעתי פשוט של פנאתינייקוס ייצאו שוב כשינסו מה שנקרא להכריע את המשחק כבר בהתחלה. ככל שמכבי תצליח להישאר צמודה, ואולי גם ללכת ספציפית אולי על מה שנקרא לסמן שחקנים, כמו מתיאס לסורט, כמו סלוקס או נן, אז הם יכולים באמת אולי להוציא מזה משהו הרבה יותר.
כלומר מה, להוציא אותם בעבירות מוקדמות, בעיית עבירות?
כן, ממש ככה. ובגלל שעוד פעם, אין באמת איזושהי חלופה אמיתית, לפחות עד היום לא הייתה, למתיאס לסורט, אולי פשוט לתקוף אותו כל הזמן, לכוון לקצב מאוד מאוד גבוה, כי בסופו של דבר, אם ייתנו את הכל היום, יש להם את שישי, שבת וראשון, מה שנקרא להתאושש, ומה שנקרא, אתה יודע, במה יהיה הפיינל פור? פנאתינייקוס, כמו שאמרתי, הם רוצים לסיים את הסדרה, אתה יודע, הצהרות של ינקופולוס, דימיטריס ינקופולוס הבעלים, לא, פשוט לא עוצרות לרגע, שאומר שזה משחק האחרון בוואקה, זה יכול באמת שזה יהיה לכאן או לכאן, או שהוא יגמור את הסדרה ב-3-1, או שלא.
אחרי המשחק הערב זה חוזר לבלגרד, שזה הבית הזמני של מכבי. אגב, מחליפים שם אולם, נכון? לא האולם שהם שיחקו בו עד עכשיו.
נכון, נכון.
מה הסיבה?
זה אולם שבאמת...
עוברים לפיוניר.
כן, הם חוזרים לפיוניר, היום נקרא כבר חלל שם אלכסנדר ניקוליץ'. הסיפור שם הוא, תחילה נאמר שבסוף השבוע הקרוב, פיינל פור ליגת האלופות שוחק שם. בבלגרד, בבלגרד ארינה. וכעת, במכבי בגדול התפיסה אומרת דבר כזה, אנחנו כבר שיחקנו עונה שלמה בהיכל הזה. עונה שלמה העברנו, כמובן למעט המשחק במשחק נגד מילאנו והמשחק בפליין. אז זה משהו שטיפה יותר מוכר, ואולי גם לתת טיפה יותר אפקט לאוהדים שאמורים
להגיע. זהו, היו יותר מ-300 אוהדים, כי משטרת בלגרד אפשרה במשחק האחרון, וזה אגב היה משמעותי, 300 אוהדים ביציע יאפשרו אולי יותר, כי בטח יהיה ביקוש של אוהדים ישראלים או יהודים להגיע למשחק חשוב מול פנאתינייקוס, משחק מספר 3 ו-4 גם.
בוודאי, והעניין הוא גם שאתה יודע, הרי הפיוניר הוא יותר קטן מהבלגרד ארינה, ככה שאתה יודע, 300 בחל של 20 ו... ומשהו אלף מקומות, לבין 300 או יותר, בהיכל של הפיוניר, זה נשמע קצת אחרת.
לגמרי. טוב, אימור שלך, אחת אחת והולכים לבלגרד?
אני אומר, בוא, חבל שאי אפשר לעשות את השיחה הזו רבע שעה לתוך המשחק.
כן, אז זה היה יותר קל. בוא נראה, למרות שגם ראינו את מכבי כבר חוזרת מידו ספרתי, וזה לא אומר שרבע שעה גם בתוך המשחק מסמנת בדיוק מה הולך להיות בהמשך, אבל מה שכן, צפוי כדורסל טוב.
ברור.
נאחל לך ליהנות גם המשחק, כן, בבקשה, משפט אחרון לסיום, בבקשה.
כן, משפט אחרון לסיום. מכבי כבר ניצחה בפנאתינייקוס 3 משחקים מעונה. עכשיו, זה מאוד קשה כמובן לעשות 4 ניצחונות ברצף, אבל עוד פעם, פנאתינייקוס דוחפים שהם קבוצה הרבה יותר טובה. גם אם הסדרה הזאת תיגמר בניצחון שלהם, זה עדיין יהיה 3-3 במידה והם ינצחו 3 הקרובים.
טוב, נחזיק אצבעות למכבי תל אביב, והפיינל 4 מחכה להם, אולי, נקווה. משה ברדה, ראש דסק הכדורסל בוואן, שליח האתר לאתונה, תודה, תהנה ערב, תשמור על עצמך גם שם עם כל האווירה העוינת.
תודה רבה.
נצא למקבץ פרסומות, מיד נשוב עם איתי שכטר. כאן ספורט שוב איתכם, ועכשיו אנחנו רוצים להיות עם אחד האנשים המעניינים והאהובים אפילו אפשר לומר במידה רבה בכדורגל הישראלי. בשעה הזו, בשבוע שעבר הוא הודיע על פרישה ממשחק פעיל בגיל 37 בגלל פציעה שלא הצליח להתאושש ממנה. איתי שכטר, שלום.
הלאה, צהריים טובים.
נו, התרגלת לטייטל פרשן, שחקן עבר?
האמת שעוד לא. אני מרגיש בתוך איזה מערבולת כזאת. אני עוד לא מעכל שאני יותר לא יעלה על הדשא. לא פשוט. אני מאמין שהזמן יעשה את שלו, זה משהו שאני עושה מגיל 6, ב-37 פלוס, לא פשוט, לא פשוט. זה כל החיים שלי, זה מי שאני.
איך ממלאים את הימים הראשונים, תגיד, אחרי העניין הזה? אז הרבה רעיונות, הרבה זה, בטח מעסיקים את עצמך, אבל איך? הרי זה חסר לך, אימון, פעם, פעמיים ביום.
ברור, ברור, ברור. עכשיו אני כאילו בסוג של עשייה, ואני גם בונה בית, וכל הרעיונות בתקופה, אבל אני מאמין שעוד מעט יירגעו הרוחות, אז... שם אני אכתוב את הבומבה, מה שנקרא.
רגע, בבית יש חדר שלם לכל החולצות, מכל הקבוצות ששיחקת בהם?
יש הכל, כן. אני מכין מיני מוזיאון קטן שלי.
באמת? או שאתה מסתלבט עכשיו?
לא, 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 לא. אמיתי, אמיתי. כל החולצות וכל התארים והמועדונים ששיחקתי בהם, כל החולצות.
טוב, עוד יהיה סיורים מדרכים בבית שכטר.
כן, כן, יהיה. קח 50 שקל כניסה למוזיאון הקטן.
תגיד, בוא נעבור רגע לטייטל של פרשן. אני רוצה את הפרשנות שלך על שתי קבוצות ששיחקת בהן. הפועל באר שבע, מכבי נתניה, חצי גמר גביע לפנתיאון. איך אתה ראית את המשחק הזה?
קודם כל, כדורגל ישראלי מרגש, משחק עם תהפוכות, גביע אמיתי, משחק גביע אמיתי, תענוג, מה, תופל, לראות את המשחק הזה היה כיף.
כן, הרגשת את הדופק עולה. תשמע, יש לך סנטימנטים לשתי הקבוצות.
יש שתי הקבוצות, חד משמעי, שתי קבוצות שהייתי ונהניתי, ואומנם במכבי נתניה לא זכיתי בתואר, בבאר שבע זכיתי בגביע, אבל נתניה זה היה סוג של בית, זה היה פריצת דרך שלי בתחילת הקריירה, הייתי שם 3 שנים. כואב על נתניה, מצד שני אני גם שמח בשביל באר שבע, אתה יודע, באר שבע זה מועדון גדול. שכל שנה הוא רוצה לזכות בכל התארים. הם בדרך לגביע, מה שנקרא.
זהו, אמרת סנטימנטים לשתי הקבוצות, ואני טועה לעצמי, כי יש לך קריירה מפוארת, ושחקת בליגות בחירות באירופה, צרפת וגרמניה ואנגליה, ובסוף אתה לא מזוהה עם אף קבוצה. זה חורה לך שאין לך איזה קבוצה שאתה מזוהה איתה, או דווקא ההפך?
אני תמיד אומר, אני מזוהה עם הכדור עצמו, אני מזוהה עם הכדורגל. בכל מועדון שהייתי, הייתי לויאלי למועדון, ועשיתי את הכי טוב שלי שהמועדון הזה יצליח. בכל מקום שהייתי, נהניתי, חוץ מתקופה קצרה במכבי חיפה ששם הלך לי פחות טוב, אבל זה הכדורגל, צריך לדעת גם לעבור רגעים כאלה, ויכול להיות שהרגע הזה דווקא במכבי חיפה הוא גם מה שגרם לי להאריך את הקריירה שלי, והמעבר לביתר באמת היה מושלם. ואתה יודע, יש לי סנטימנטים לכל המועדונים, וכל קהל, קיבלתי אלפי הודעות מכל מועדון שהייתי בו, שנהנו מכל רגע שהייתי. זה אומר הכל. וזהו, אני חושב שמיוחד היום, בתקופה הזאת, מעטים השחקנים שנשארים בקבוצה כל הקריירה, גם הכסף מדבר, גם ההגשמה, לצאת לחול, ללכת למועדונים אחרים. אני יכול להגיד לך שהקריירה שלי הייתה מלאה, היו גם הרבה משברים ורגעים פחות טובים, אבל היא באמת הייתה מלאה, טעמתי מהכל, תארים וירידות ליגה ומשחקים גדולים ומשחקים פחות גדולים. אבל נהניתי מכל רגע על הדשא.
הילד מרמת ישי, שחק בפרמייר ליג, בבונדס ליגה, בליגה הצרפתית, אני מניח שסימנת וי על החלום האירופי, באופן מלא, גם אם זה לא הייתה הצלחה מסחררת, סימנת יופי של חוויות.
הייתי בכל המקומות, וזכיתי לייצג את ישראל במדים הלאומיים כמובן, ובליגת אלופות, וליגה אירופאית, וקונפרנס ליג, טעמתי מהכל מהכל, ונהניתי מכל רגע. גם מהרגעים הקשים היה לי באמת חלום להיות שחקן כדורגל, והגשמתי אותו, ברוך השם.
זה התחיל שם בנצרת עילית, היום נוף הגליל, יש להם משחק שבוע הבא, אתה לא רוצה לחזור לחצי שעה, תן 10 דקות בסוף, תבקש אישור חריג מההתאחדות, אני מאמין שיתנו לך, לסגור מעגל.
הלוואי, הלוואי, וואלה, אם הם נותנים לי אישור, אני עולה לחצי שעה, עם זריקות לברך.
כן, אתה יכול, תגיד קצת על הפציעה, מה, זה משהו שאי אפשר להתגבר עליו, או שאמרת, די, אני 37, שיקום ארוך?
האמת שאני בתקופה, בחודש האחרון, התחלתי להרגיש לא טוב פיזית. ובמשחק האחרון שלי נגד באר שבע הייתה לי איזה קפיצה ונפלתי על הברך לא טוב, אז הרגשתי
אגב, זה אופייני, באת להציק כמו שאתה אוהב להציק כחלוץ לשוער, ואז עשית תנועה לא נכונה.
בדיוק, בדיוק, אז רואים שנפלתי לא טוב, אבל בסדר, לא משחקים לנצח. האמת שאני חשבתי שאני אשחק עד איזה גיל 50, שאני לא ירד מהדשא עד שלא יגידו לי לרדת, אבל אין מה לעשות, זה הכדורגל.
טוב.
זה חלק מהמשחק.
אולי קצת מבאס שאתה מסיים את הקריירה בקבוצה שכנראה תרד ליגה, הפועל פתח תקווה, ואחרי עונה פחות טובה בבאר שבע, או שמבחינתך זה כמה דקות שיכולת להרוויח. אני כאילו שואל אם לא, אתה לא בדיעבד אומר, אולי הייתי צריך קצת לפרוש בסי.
אני חושב שאת הקריירה שלי אני לא מסכם בשנה או שנתיים, אני נהניתי מכל מקום, אני מודה גם להפועל פתח תקווה על הרגעים שהייתי שם, נכון שהעונה לא מוצלחת, ואני עדיין כולי תקווה שבאמת נצליח לחלל איזה נס, דווקא באשדוד, במשחק סופר קריטי לנצח את המשחק ונסות לחזור לעונה, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהכדורגל. כמו שידעתי לזכות בתארים ובהצלחות, אני צריך לדעת גם לחוות רגעים פחות נעימים. אז בהפועל פתח תקווה העונה פחות טובה שלי, עם פציעות, קבוצה שנבנתה פחות טוב, אבל כמו שאמרתי, זה הכדורגל, צריך לדעת לטעום מהכל.
איתי, אז בוא נטעם קצת, ככה בנגיעות. המשחק הכי גדול שלך, אישית, לא קבוצתית.
המשחק הכי גדול שלי, אתה יודע, פועל תל אביב אולי, בפליאוף, זלצבורג היה משחק גדול, בנבחרת היו לי כמה משחקים טובים. אתה יודע, צריך לעבור עליהם, לראות בדיוק.
הקלטת, אתה אומר, אתה צריך להוציא את הקלטת.
כן, צריך, יש כל כך הרבה משחקים, היו משחקים טובים, גדולים, נבחרת, ליגת אלופות היו משחקים טובים, בחול היו לי כמה משחקים טובים, באנגליה, גרמניה, שנתתי גולים. לא יודע, צריך לעבור על זה.
השחקן הכי גדול שחלקת איתו את חדר הלבשה, ישראלי וזר?
ישראלי, אני חושב שזה היה זהבי ובניון, אני חושב, מבחינת שחקנים גדולים. זר, אני חושב, מיצ'ו, פבלו הרננדס, בן דייביס מטוטנהאם, אשלי וויליאמס, שחקתי עם שחקנים גדולים.
מבחינתך, הפספוס הכי גדול, מה, מכבי חיפה?
כן, מבחינתי סוג של פספוס, אני לא יודע אם הפספוס הכי גדול, כי זה אני דווקא, תקופה שלי בגרמניה, אני חושב שהתחלתי כל כך טוב, והרגשתי שאני, שקייזרסלאוטרן אפילו זה יכולה להיות תחנת מעבר בשבילי למועדון יותר גדול בגרמניה, ואחרי 9-10 מחזורים שהייתי עם 3 שערים בבונדסליגה, איפשהו נעצרתי, וזו הייתה האכזבה שלי.
מה, התגעגעתם אתה וורמוט הביתה מדי? הייתם צעירים מדי?
לא, דווקא לא, לא קטע של געגועים. לא הצלחתי להתגבר על זה שירדתי לספסל איזה כמה משחקים, וזה פגע בי מנטלית, ולא הייתי מספיק חזק כדי לייצר שוב את, את הכוח לחזור לעניינים, וזה חוסן מנטלי שלא היה מספיק חזק שלי שם שהייתי.
טוב, תן לנו איזה סיפור בשלף. אני מניח שאתה עובר בראש משהו ככה, חוויה שאתה תופס את עצמך ואומר, לא מאמין שזה קרה.
סיפור מעניין, דווקא הגעה לפרימר ליג, אני חושב שהייתי בין 16 או 17, נרדמתי ברמת ישי בסלון, ובדיוק היה איזה משחק פרימר ליג, והלכתי לישון, וקמתי כאילו אני חלק מהמשחק, ואמא שלי הראה אותי, כאילו הרגשתי, אמרתי לה, אמא, הייתי בפרימר ליג. אז אמרתי לי, חלמת שהיית בפרימר ליג, ואחרי, אני חושב, 10 שנים, אז הגעתי לפרימר ליג, והיה משחק צ'לסי נגד סוונזי, ו בישלתי גול שם, וחזרתי לחדר הלבשה, סיימנו אחד-אחד, אז כאילו היה לי דז'ה-וו כזה, כאילו אמרתי, בוא'נה, אני נמצא איפה שחלמתי, זה סיפור כזה קטן.
יפה.
מעניין.
2012, 2013, סרונזי סיטי, עשית את זה, עשית את החלום של הילד מרמת ישי.
נכון.
איתי, תגיד, למה לא הולך לאימון? לא מתאים לך פרשנות? המסך אוהב אותך? אתה אוהב את המסך?
לא, אני חושב שיכול להיות שגם זה הרגע יגיע, אני חושב שאחרי קריירה כל כך ארוכה ואינטנסיבית, בא לי שנה, שנתיים לפחות טיפה לקחת אוויר, לנשום, טיפה להתבונן מבחוץ, ללמוד דברים, להסתכל, ללכת להשתלמויות, קורסים, לראות את הדברים קצת מבחוץ, לאו דווקא להתחיל ישר בתוך הבלגן.
כן, חוץ מזה יש לך חדר ומוזון להקים, זה סיפור.
זה גם משהו, כן, בדיוק.
איתי שכטר, נהננו מכל דקה איתך, גם מי שהיה מולך וגם מי שהיה איתך וגם מי שהיה לצדך, ומי שראה אותך בטלוויזיה, תמיד טענו גם לדבר איתך. בהצלחה בהמשך, עוד נשתמע.
תודה, נשיקות.
ואחת האקסיות של איתי שכטר, הבולטות, היא הפועל תל אביב. אנה פניה של הפועל תל אביב מועדות, האם לאדמונד ספרה, האם תמחר הקבוצה מידי הבעלות של מינצברג? אדר יעקב בערוץ הספורט איתנו, שלום אדר.
שלום, שלום, מה נשמע?
לילות ללא שינה, עוקבים כולם, אוהדים בדאגה, לאן זה הולך, האם זה
ספין? ברגע שמתחילים לסקר את הפועל תל אביב, זה
מוריד אוטומטית את השעות.
זה לא רק לילות.
וזה גם העברת בעלות שנייה בתוך שנה. קודם כל תהיה, להערכתך, לתחושתך, כי אף אחד לא באמת יודע אם זה ילך עד הסוף, אבל לאן זה הולך? תני לנו תמונת מצב.
עד שזה לא נחתם סופית, זה יכול לקרוס ולהיעלם כלא היה. אם אני צריכה להעריך, רוב הסיכויים שזה יקרה, אני אסביר גם למה. דיוויד מינצברג נקלע לאיזושהי סיטואציה, שהוא מבין שאם הוא לא סוגר את העסקה הזאת, אם הוא בטעות גורם לעסקה הזאת ליפול, הוא בבעיה עם האוהדים שלו, שלא יסלחו לו על זה שהייתה אופציה לאדם כל כך עמיד לקחת את המועדון, ודיוויד מינצברג לא אפשר לזה לקרות.
אגב, זה ריטואל חוזר, אדר. כל הבעלים נתקלו בסיטואציה כזו אחרת דומה, שהגיע מישהו שרצה, והאוהדים אמרו, תמכור, וזה בסוף קרה.
כן, על פניו תמיד הגיע מישהו שהיה נראה לאוהדים טוב ממה שנמצא באותו רגע.
כן.
אז כן, אז הם תמיד בעד העסקה. עכשיו צריך להודות שבאמת מדובר פה באדם עמיד בצורה יוצאת דופן, אולי הבעלים, לא אולי, אם הוא יגיע, הוא יהיה הבעלים העמיד ביותר בליגת העל, זה שובר שוויון מבחינת הכדורגל הישראלי באופן כללי, ובוודאי ובוודאי מבחינת הפועל תל אביב. אני מעריכה שזה כן יקרה, אני מעריכה שדייביד מינצברג לא ייתן לדבר הזה ליפול, הוא מבין שהוא בדרך חד סטרית.
אבל יש פה את העניין שהוא לא רוצה לצאת...
רק מהצד של ספרה.
של ספרה, אוקיי, אבל מינצברג לפחות מלכתחילה אמר שהוא גם רוצה להרוויח, הם התייחסו לזה כעסק הוא והקבוצה שלו, כלומר, הוא לא רוצה לצאת break even, להחזיר את ההשקעה, אלא גם להרוויח משהו, האם הוא ירד מהדרישה הזאת?
נכון, אנחנו נכנסים פה, לא, אני לא בטוחה שהוא ירד מהדרישה הזאת, הוא כן ינסה להרוויח ולהביא למשקיעים שלו קצת רווח, אבל בסופו של דבר יש כאן איזשהו מסע ומתן שמתנהל, שאני מניחה ששני הצדדים לא רוצים שהוא ייפול. כך שקצת לפה, קצת לפה, בסופו של דבר דיוויד מינצברג לא ייתן לזה ליפול, הוא מבין שהוא לא יכול לתת לזה ליפול, אם זה ייפול אני מעריכה שזה יגיע רק מהצד של ספרה. אם הוא יתהפך מאיזושהי סיבה, אם בבדיקת הנאותות שיעשו יגלו איזשהו משהו, אז הוא עשוי לקחת את הרגליים שלו ולרדת מזה, זה לא, אני מעריכה שזה לא יגיע מצדו של דיוויד מינצברג.
אדר, אנחנו יודעים מאיפה הוא הפציע לעולמנו אותו ספרה, פתאום מאיפה העניין שלו בכדורגל הישראלי ובפועל תל אביב בפרט?
האמת שלו, עדיין לא.
הוא עצמו לא דיבר, אנחנו יודעים באמצעות עורך הדין, רועי רוזן, שמעורב בכל מיני עניינים.
נכון, הוא לא דיבר עם אף אחד. גם עכשיו אני יכולה להגיד שהוא לא דיבר באופן ישיר עם דייוויד מינסברג.
שזה אגב מוזר. זה אגב מוזר, או שבעולם העסקים נהוג לנהל עניינים בין עורכי דין כאלה ואחרים.
אז אני לא חושבת, והדוגמה שאני נותנת, והאם כשמייקרוסופט רוכשת איזה סטארט-אפ קטן, האם ביל גייטס מדבר ישירות עם אותו מנכ"ל של הסטארט-אפ? אני לא חושבת שזה מה שקורה, ואנחנו צריכים להבין שמדובר פה באדם בסדר גודל מאוד מאוד גדול, עם משפחה מיוחסת, ויש לו אנשים שעושים בשבילו את הדברים האלה, והוא
משלם להם. משפחת בנקאים, עתירת ממון.
כן, הוא משלם להם כדי שהוא לא יצטרך להתעסק בדברים האלה, ולכן אני לא חושבת שזה מה שמוזר מאוד בעסקה.
אבל היו גם התניות של תוך 24 שעות תשיב, תוך 48 תשיב, אולי זה סתם אמצעי לחץ במסע ומתן, אבל זה גם אלה סימני שאלה כאלה ואחרים לאן הדברים הולכים.
נכון, זה בהחלט עניין של מסע ומתן. בהתחלה כשהוא שלח את המייל הראשון, הוא שלח אותו רק לדייוויד מינסברג, שהוריד אותו מהפרק מיד, לאחר מכן הוא שלח מייל לכל המשקיעים בקבוצת הרכישה, כדי לזכות לאיזושהי התייחסות, גם אז הוא לא זכה להתייחסות, ואז הוא אמר, חבר'ה, אני דורש התייחסות עד ליום חמישי, גם תגידו לי לא זה בסדר, אבל תתנו לי איזושהי התייחסות. וזה הגיע אחרי שהוא לא קיבל התייחסות לשתי הפניות הראשונות שלו.
טוב, כמו שאמרת, זה game changer, אם זה אכן קורה, יש לנו מושג עד מתי ההתנהלות הזאת תהיה? אוקיי, היו דדליינים, זה נמשך?
כן, אז הדדליין הבא שאנחנו יודעים זה שהיום יש כוונה לחתום על מסמך עקרונות, כזה שמאגד באופן כללי את התנאים של העסקה. אני צופה שזה יקרה לקראת שעות הערב, אם לא יהיו אירועים חריגים, הם מצלדים את יכולה להגיע להבנות, ואז יוצאים לבדיקת נאותות שצפויה להארך כ-30 יום, ובעוד כחודש, אם הכל יעבוד על פי התוכניות, אז הקבוצה תעבור בעלות.
טוב, אז את מכוון שעון מעורר ל-30 יום נוספים, לצערך.
בהחלט.
בהצלחה, דר יעקב, ערוץ הספורט, תודה על העדכונים.
תודה רבה.
ובינתיים צריכה הפועל תל אביב לדאוג לא לרדת ליגה, למרות שאנחנו מבינים שזה לא התנאיה ברכישה. והנה הדברים שאומר יוסי אבוקסיס היום במסיבת העיתונאים של הפועל תל אביב, לקראת המשחק מול ביתר ירושלים, יריבה מסורתית, וגם היא צריכה לנצח. הנה ראשית אבוקסיס גם על העסקה של הרכישה וגם על המצב של הקבוצה.
כמו שאתם יודעים, יש לנו הרבה דברים לתקן בקבוצה, ואנחנו מתרכזים בזה, אז זה באמת לא משהו שאנחנו מתעסקים בו, וגם אני. אם לא הייתי מאמין שאפשר, לא הייתי באמת מנסה להמשיך לתקן דברים, ואני חושב שאנחנו כן, יש לנו את היכולת לעשות את זה. יש עוד 4 משחקים, נכון שזה מאוד קשה, הופך להיות ממשחק למשחק שאנחנו לא מנצחים, אבל אנחנו מאוד מאוד מאמינים בשחקנים, בכל המערכת הזאת שאנחנו כן יכולים לצאת מהמצב.
אבוקסיס מחפש ניצחון וקצת רווחה ונשימה בתחתית הטבלה. מהצד האחר ביתר ירושלים רוצה להמשיך מומנטום, הנה ברק יצחקי, המאמן שלה.
משחקים בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב תמיד מעניינים, תמיד יש ביניהם איזשהו מתח, ואני מבחינתי צריך לעשות את הכל כדי לנתק את כל ראשי הרקע מסביב, ולהתעסק אך ורק בכדורגל, ואיך אנחנו באים לעשות עבודה שלנו ביום שבת, לצאת עם 3 נקודות שהן קריטיות עבורנו. כל משחק מאז שנכנסנו לפלייאוף התחתון הוא לחוץ, כי עדיין הסיפור לא נסגר בתחתית, עדיין הכל עמוס, כל נקודה היא נקודה חשובה. צריכים לנתק את כל העניין גם של הלחץ ולקחת את זה דווקא למקומות חיוביים ולשאוף ביטחון, בטח במשחק האחרון ובטח במחצית השנייה במשחק האחרון, ולנסות לבוא להביא את זה ביום שבת למשחק נגד הפועל תל אביב, שהוא משחק סופר קשה.
שבת ב-8 הפועל תל אביב, שלמעשה עם רק הפרש שערים עדיף מעל הקו האדום, מעל מועדון ספורט אשדוד מול ביתר ירושלים, שרק 4 נקודות מעל הקו האדום. משחק מפתח עם עוד יותר חשיבות מהיריבות המסורתית בין השתיים. הזכרנו את המחזור הזה, אז נאמר משחק חשוב נוסף בתחתית, מכבי פתח תקווה, מכבי נתניה, גם מועדון ספורט אשדוד מול הפועל פתח תקווה, באמת הצ'אנס אולי האחרון, אחרון, אחרון, לפועל פתח תקווה להציל משהו, ואשדוד רוצה לדלג מעל הקו האדום. הפועל ירושלים מול הפועל חדרה, גם זה בשבת, משחק מודם ב-5. בפלייאוף העליון, מכבי תל אביב, יש לה משחק חוץ מול ריינה ב-5, והמחזור הזה ינהל עם 2 משחקים ביום שני, הפועל באר שבע עם המומנטום מהגביע מול בני סכנין, והדרבי החיפני, מכבי חיפה רוצה להראות משהו מהיכולת שלה מול באר שבע, מול הפועל חיפה, שגם היא רוצה בסוף להמשיך עונה טובה, למרות כמה מידות פה ושם. הנה נשמע ראשית את מסי דגו, המאמן של מכבי חיפה.
יום שני זה לא עוד משחק, זה דרבי, משחק מאוד חשוב לנו, אני בטוח שגם להם, אני בטוח שהם גם יבואו אחרת מהמשחק האחרון שלהם מול מכבי תל אביב. אנחנו יודעים שהפועל חיפה קבוצה חזקה, אבל אם אנחנו נבוא בדיוק באותה גישה ובאותה יכולת כמו נגד הפועל באר שבע, אז אני אהיה רגוע. אז בסוף אני מאמין שאנחנו נצא עם הנקודות.
ומהצד האחר, רוני לוי, מאמן הפועל חיפה היום.
משחק הבא זה מה שחשוב, ונצטרך לתקן את מה שעשינו פחות טוב במשחק האחרון, ועשינו הרבה דברים פחות טוב, ומה יש יותר מאשר בדרבי מלהרים את עצמך ולתת את הכל ולתקן את מה שעשית פחות טוב. משוכנע שאנחנו נהיה יותר טובים ונהיה יותר איכותיים וניתן הכל.
כך לקראת הדרבי החיפני, נזכיר מכבי חיפה, 7 נקודות, במקום השני 7 נקודות מהמקום הראשון, מכבי תל אביב נמצאת שם, רוצה להמשיך אולי לחלום, הפועל חיפה רודפת אחרי הפועל באר שבע, במקום השלישי 5 נקודות אחריה, זאת תמונת המצב בפלייאוף העליון. אנחנו יורדים לליגה השנייה, אבל למעשה גם נשארים עם גביע המדינה, נוף הגליל רוצה להיות הסינדרלה של הגביע, יש לה ביום שלישי את מכבי פתח תקווה, משחק בנתניה, כאמור שידור ישיר כאן אצלנו ברשת ב' מרבע לשבע, ואיתנו יושב ראש הפועל נוף הגליל גיל ברם, שלום גיל.
אהלן, חג שמח.
חג שמח כמה שאפשר. תכף נדבר על הליגה, אבל בוא נדבר קודם על הגביע, שזו ההזדמנות לעשות משהו באמת היסטורי מבחינתכם, זה כבר משהו היסטורי מבחינתכם. כמה יש תכונה בנוף הגליל לקראת המשחק הזה? אתה יודע, אנשים אומרים, נוף הגליל, מכבי פתח תקווה, משחק בלי קהל, פחות עניין, איך אתה רואה את זה?
קודם כל אפשר להשוות את זה למשחק שהיה אתמול, בוודאי שבכמויות זה יהיה הרבה פחות.
כמה יגיעו מנוף הגליל לנתניה לעודד?
אני מעריך שבסביבות 1,500-2,000, משהו כזה.
לא רע.
לא רע, אני מקווה מאוד שהם יעמוד ביעדים האלה.
מה, ילדים, בתי ספר, מביאים, חופש גדול, איך זה עובד?
כן, זה כל המחלקות נוער שלנו, וכל הילדים, בתי ספר, כמו שאתה אומר. יש תכונה מאוד גדולה בעיר, כולם מדברים על זה, כולם מחכים לזה, תשמע, בכל זאת היסטוריה. קורה, שיהיה בסדר.
מה, איך אתה רואה את היחסי כוחות? זה מה, אתם לגמרי אנדרדוק? שמע, הסתכלתי קצת על הסגל שלכם, יש לכם מעט מאוד שחקנים ניסיון ליגה תעל, ושחקנים צעירים, לא מנוסים, חלקם.
הרבה חבר'ה צעירים, הרבה חבר'ה חדשים, אני בהחלט חושב שאנחנו מגיעים כאנדרדוק, לא יעזור כלום, יש הבדל גדול בין ליגה תעל לליגה לאומית, מכבי פתח תקווה בהחלט מגיעה כבעלת הסיכויים הגדולים, הם יותר זרים, יש הבדלים, אבל אני מקווה, אתה יודע, האווירה והמעמד וכל הדברים.
יש לכם מאמן לא פרייר שלא אוהב להפסיד, ווינר בנשמתו מוטי וניר?
כן, כן, עושה עבודה מצוינת השנה, ממש.
אגב, עבודה מצוינת, מה היו הציפיות שלכם מלכתחילה לעומת מה שאתם נמצאים בו כרגע? כי אתם לא במאבק העלייה, אתם מקום חמישי, רחוקים מהמקום הראשון והשני, 11 נקודות מהמקום השני. איך אתה רואה את העונה שלכם באופן כללי?
קודם כל, היום בדיוק דיברתי על זה בשחקנים, עלינו היום אספה, אבל אמרתי להם, תשמעו, אנחנו, האמת היא שאף אחד לא בנה על עליית ליגה בתחילת השנה, אחרי שנה שעברה שעברנו שנה מאוד קשה, רצינו לגמור פלייאוף עליון, ואת היעד הזה השגנו, אבל כשראינו את העונה, מתחילה להתפתח כלפי קדימה, וראית את היכולות, את הרמה, אני בהחלט, בהחלט, בהחלט חושב השנה שאנחנו פספוס גדול, התחלנו להיות הרבה יותר גבוה, וכולנו מרגישים ככה, זה לא אני, זה גם מוטי,
כן.
גם השחקנים, כולנו מרגישים שיכלנו בהחלט להיות במאבק עד היום.
טוב, מקום בפלייאוף עליון, כן, מחר יש לכם את מכבי הרצליה, מה, יעלו קריית שמונה ובני יהודה, שזה גם המשחק המרכזי במחזור הזה, הראשונה והשנייה הם אלה שגם יעלו לדעתך בסוף?
אני חושב שכן, אני חושב שדבריה עדיין נשארו במאבק.
הם 4 נקודות מהמקום השני, דבריה, כן.
כן, אבל אני עדיין, יש עוד הרבה משחקים, יש עוד 18 נקודות בקופה, אבל אני בהחלט חושב שבסוף זה יהיה הניסיון, וכל המסורת, לדעתי זה יהיה בני יהודה בקריית שמונה.
טוב, אני רוצה לחזור לסיום אליכם, אתה בלילה עמוק, עמוק בחלומות חולם על הנשיא והגביע, או שקודם כל מנסים לשמור את השחקנים גם על הקרקע, כי גם לחובם זה תהיה התנסות ראשונה במשחק עם לחץ כזה גם.
קודם כל כן, ואני כל הזמן אומר להם שלא עולה כסף לחלום, אז אני מרשה לכולם לחלום. זה בחינם, לא צריך שלם בסוף על החלומות.
זה נכון.
אבל ממשיכים לחלום, אתה יודע, לא אמרנו שנגיע לחצי גמר, ואני מאוד 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 מקווה ומאמין שאולי אפשר לעשות את זה, ובאמת לכתוב את ההיסטוריה הרבה יותר.
אבל תבטיחו משהו אחד, למרות שזה לא מוטי, אבל בלי בונקרים וכאלה, תבואו לשחק כדורגל, הרי מה יש לכם להפסיד? רק להרוויח, אתם קבוצה מהליגה הלאומית, סינדרלה, כולם אוהבים.
זה לא אנחנו, זה לא ה-DNA של המשחק שלנו.
אני פשוט משדר את המשחק, חבל לי לשדר בעט ורוץ, אתה יודע.
אני מקווה שאתה תהנה, אני מקווה שנשחק לפחות כמו ששיחקנו נגד בני יהודה שבוע שעבר. נראו קבוצה טובה.
נאחל לכם בהצלחה, גיל ברם, יושב ראש הפועל נוף הגליל. תודה שהיית איתנו, סוף שבוע נעים. כאן ספורט שוב איתכם, עכשיו לכדורסל אנשים, רק לפני פחות משבועיים, ליצור עמלה זכתה באליפות, אליפות שלישית ברציפות, אבל ראשונה עם המאמן שלה, דני גוט, וגוט מודיע שהוא לא ממשיך. וזה קצת הפתיע אותנו, אז שוחחנו איתו. שלום דני.
שלום לכם.
האמת שהפתעת. זכית באליפות רק לפני 9 ימים, והודעת אתמול שסיימת את דרכך בליצורם לאלופה. ספר לנו על ההחלטה.
כן, זו השנה השלישית שלי באימון נשים. רציתי להשיג תואר בענף הזה, והשגתי אותו. עכשיו אני רוצה לממש את את האתגרים האחרים, שזה להשיג תארים בגברים.
כלומר, להיות מאמן ראשי בגברים ולהשיג תארים. עשית דרך ארוכה, היית עוזר מאמן של הגדולים ביותר, של דיוויד בלאט, היית במועדונים גדולים, בנבחרות. אתה מרגיש שיש לך עוד הרבה מה לתת שם ולהתפתח שם?
כן, כן, כן. אני, כמו תמיד, אני מחפש אתגרים. כמו שהזכרת, למזלי, בורחתי לעבוד עם המאמנים הכי בכירים באירופה ובארץ. למדתי מהם המון, עדיין אני לומד מהם המון, וכן, אני רוצה לחזור לגברים.
אגב, זה מעלה את השאלה, אם לא היית זוכה בתואר עם אליצור המלאה השנה, היית ממשיך עוד עונה?
כן, כי רציתי מאוד להשיג תואר, אני שמח שעשיתי את זה כבר בשנה הראשונה ברמלה, בעצם הבאנו שני תוארים, הגענו לשלושה גמרים, ונמשיך עכשיו לאתגר הבא.
העוזר שלך מויטאצ'י הוא זה שיחליף אותך, היה מאוד צמוד אליך גם העונה, נכון?
מאוד, עמדנו ביחד, היה שיתוף פעולה מצוין, אני מקווה שמויה למד ממני עוד הרבה דברים ויישם אותם בשנים הקרובות ברמלה.
אבל דני, אולי זה קצת עצוב, כי יש לאן להתפתח בכדורסל נשים, יש מפעל אירופי, יש דברים אחרים, אבל אני מבין אותך כי אין הייפ סביב הענף, וזה אולי קצת מבאס כשאתה ספורטאי שרוצה את הלחץ ואת הקהל ואת העניין.
כן, אחד מהסיבות שבאתי גם לרמלה היה את הנושא של גבי אירופה, ובנינו קבוצה בשביל לזכות בגבי אירופה, בנינו קבוצה מצוינת בתחילת השנה, ברגע שבגלל המצב המלחם בארץ לא נתנו לנו להמשיך באירופה, וזה נפסק, אבל גם החוסר בדעות לגבי שנה הבאה, אז הגעתי להחלטה שכדאי לעשות את המהלך כבר השנה.
ויש לך משהו ביד? כלומר, אתה כבר יודע שתאמן בליגה תא למשל בישראל או במקום אחר כבר בשנה הבאה, או שלקחת את הצ'אנס?
לא, לקחתי את הצ'אנס. גם לפני שנתיים שהחלטתי לעשות הפסקה מכדורסל, אז זה תמיד מחזיר אותי פנימה בחזרה, זה היה בצד שקיבלתי לעבוד שוב עם ברד וליאש, ואחר כך את הצעה מרמלה, ככה שלא דואג. אני אחפש להזדמנות הנכונה.
טוב, אתם במשפחה אוהבים צעדים מפתיעים. אני אזכיר שהבן שלך, גולן, הלך לשחק בנבחרת אורוגוואי, נכון?
כן, גם שיחק בצ'ילה, בטורניר של דרום אמריקה, אחר כך עבר לקבוצה באורוגוואי. היה לו איזו אלרגיה שלא הצליחו לטפל בה בתקופה שהיה שמה, והחלטנו שהכי טוב זה שיחזור לארץ ויטפל בזה.
כי הוא אפילו הגיע לסגל נבחרת אורוגוואי, אם אני לא טועה, נכון? היה משהו
כן,
כזה.
כן, היה בטורניר של נבחרות עם אורוגוואי. כן, כן.
מעניין, זה לא צעד שגרתי.
כן, היה פה בנבחרות ישראל, גם בעתודה וגם בבוגרת.
בדיוק, בגלל זה אני שואל.
שנתיים לא זומן, והרבה מאוד זמן מנבחרת אורוגוואי רדפו אחריו. ובסוף החליט שזה הצעד הנכון מבחינתו לעשות.
טוב, היחידה של הפתיעה בינתיים זה ירדן, הבת שלך שזכתה איתך באליפות בליצור המלאה, מה קורה איתה בעונה הבאה?
קודם כל היא תשאל בארץ שנה הבאה, היא כבר קיבלה מספר הצעות, מחכים להצעה רשמית מרמלה, היא מאוד רוצה להישאר, אני מאוד רוצה שהיא תישאר שם, גם כי אני רוצה איזה מועדון טוב, וקיבלו גם אותה וגם אותי מאוד חם, וגם תחת הדרכתה של מוריה, ככה ש...
רגע, אבל לא דיברת על זה מהלך השנה, כמה היה קשה לאמן את הבת שלך באותה קבוצה, ויש שאומרים אפילו דרשת ממנה יותר ממה שדרשת מכל האחרות בגלל זה.
לפעמים זה באמת היה ככה, זו השנה השנייה שעשינו את זה בהצלחה רבה, גם בהרצליה לפני שנתיים, יש לנו את הקבוצה ליגה, וגם השנה ברמלה, הדרישות שלי מכולם היו גדולות ורבות, וכמובן ממנה, כי היא צריכה להוכיח את עצמה, ולא שלא יגידו שהיא הבת של, ובגלל זה...
היא לא קסה עליך באסדו של שבת, אבל, אם שיתפת או לא שיתפת.
הצלחנו לעשות את ההפרדה בין דניאל המאמן לדניאל האבא, ולשמחתי זה עבד במשך כל התקופה וכל הדרך.
דניאל דניגוט, תודה שהיית איתנו, בהצלחה בהמשך הקריירה. נמתין ליעד הבא. תודה.
תודה.
ועכשיו אנחנו מגיעים לספורט הפרלימפי, וליתר דיוק לשחייה הפרלימפית, הנבחרת הישראלית, שתמיד זוכה במדליות בטורנירים הגדולים, באליפויות הגדולות, עושה זאת גם הפעם באליפות אירופה במדיירה בפורטוגל. עד עכשיו יש עוד יומיים לתחרות, 9 מדליות, 3 מזהב, 4 כסף ושתי מדליות ארד, וכאמור היד עוד נטויה. רון בולוטין, המנהל המקצועי של הוועד הפרלימפי, איתנו, שלום רון.
ערב טוב, ליאן, ערב טוב למאזינים.
גם שחיין העבר, אז בכלל הענף קרוב ללבך ובכל המובנים. בוא נדבר על ההישגים הללו. אנחנו כבר מכירים את השמות גם מהמשחקים הפרלימפיים בטוקיו. עמי דדון המצוין, מרק מליאר שזוכה בשלוש מדליות, אבל מליאר זה סיפור מעניין, כי הסיווג שלו, סיווג הנחות שונה, והרבה יותר קשה לו עכשיו לזכות במדליות. תסביר איך הוא הצליח ועל מה בדיוק דברים אמורים.
כן, מרק במשחקים הפרלימפיים האחרונים בטוקיו שחה וסווג ושחה בקלאס 7, ולאחר המשחקים הוא סווג מחדש. זה חלק מהנועל בספורט הפרלימפי, שיש שחיינים שלא מקבלים סיווג קבוע.
תסביר רגע, נכנסי נקודה, תסביר רגע את הקטע של הסיווג, מה זה אומר בעצם?
בעצם כל שחיין, על מנת של ליצור תחרות הוגנת, כמו שבספורט האולימפי דרך אגב יש סיווג, ג'ודו למשל, לפי משקלים, ברור שספורטאי בג'ודו במשקל של 100 קילו לא יתחרה נגד משקל 50 קילו וכנל, אז גם בספורט הפרלימפי, על מנת ליצור תחרות הוגנת בין ספורטאים בנכויות שונות, יש תהליך של סיווג שעוברים ספורטאים על ידי מסווגים בינלאומיים, שבעצם קובעים את הקטגוריה שבו הוא מתחרה. ומרק סווג בקלאס 7 במשחקים הפרלימפיים בטוקיו, זכה שם בהישגים מרשימים מאוד כפי שזכור, ולאחר המשחקים סווג שוב, והעלו אותו לקלאס בנכות יותר קלה, מתחרים בנכות יותר קלה, קלאס 8, שם התחרות היא הרבה יותר קשה. למרות זאת, אחרי תקופה לא פשוטה, גם מנטלית זה לא פשוט, וגם פיזית, הוא עבר תקופה לא פשוטה פיזית, הוא חזר פה ועשה הישגים באליפות אירופה עכשיו, כולל סיים אישיים, כולל מדליות, ובהחלט מעודד לקראת המשחקים בפריז, בעוד 4 חודשים.
כן, אז יש לו זהב ב-100 מטר חופשי, כולל סי ישראלי חדש, וזו המדליה הראשונה שלו, מדליית זהב ראשונה בקלאס, בסיווג החדש 8, וכאמור שלישית בסך הכל, כי יש לו גם כסף ב-100 מטר גב, וגם ערד ב-400 מטר חופשי. בואו נדבר על עוד כמה ספורטאים וספורטאיות, יש גם כאלה שעדיין מחפשים את הכרטיס לפריז.
כן, בעצם באליפות אירופה עכשיו מייצגים אותנו 7 שחיינים, אגב כולם ממועדון אחד, אילן חיפה שהיום זה
מעצמת
הספורט, אימפריית הספורט
של יעקב בננסון שכולנו אוהבים כל כך.
יעקב בננסון שמוביל את הנבחרת הזאת כבר הרבה מאוד שנים, באמת במקצועיות ובמסירות אין קץ. אז 7 שחיינים מייצגים אותנו שם, 5 מהם כבר קבעו את הקריטריון למשחקים הפרלימפיים בפריז, 2 נוספים מתמודדים. היום, הערב, יהיה בעצם אולי המבחן הכמעט אחרון, אולי ההזדמנות הכמעט אחרונה של יוליה גורדצ'וק לנסות להשיג את הקריטריון ב-400 חופשי. היא כבר עשתה את זה בעבר ובתקופה שלא קובעת לפריז, ובבוקר היא שחתה במוקדמות 2 שניות יותר איתי מהקריטריון לפריז, ואולי, אולי, אולי תנסה לעשות את זה הערב בגמר. שחיין נוסף, רון וולפורד, רחוק יותר מהקריטריון, ויהיה מאוד מאוד קשה במח הזה להשיג את הקריטריון. נכון לעכשיו יש לנו 5 שחיינים שיהיו במשחקים, ונקווה אולי שיהיו לי גם, ככה ברגע האחרון תעלה על העגלה.
נהננו לראות אותם במשחקים הפרלימפיים, ונקווה שכמה שיותר יגיעו. בוא נעשה זום אאוט רגע מהשחייה, כי אתה כאמור המנהל המקצועי של כל הוועד הפרלימפי. מהי תמונת המצב? נזכיר, המשחקים הפרלימפיים בערך שבועיים אחרי המשחקים האולימפיים, באותם מתקנים, רובם לפחות, ומהי תמונת המצב של המשלחת?
כרגע 20 ספורטאים השיגו את הכרטיס כבר במספר ענפים. הצפי הוא, ועכשיו זה ממש המאני טיים של ספורטאים נוספים, חלקם עד הרגע האחרון הם מנסים להשיג אותי את הכרטיס, להפיע קריטרונים בכל ענף. הערכה שלנו שאנחנו נהיה פלוס מינוס סביב המספר שהיינו במשחקים בריו ובטוקיו, היינו 33 ספורטאים, אני מעריך ש... אני מקווה מאוד שנעבור גם הפעם את 30 ספורטאים, אבל זה ממש, יש כמה שהתנדנדו עד הרגע האחרון וינסו להשיג את הכרטיס, בכל ענף זה תהליך שונה, אם זה דרך תחרות קריטריונים, זה דרך דירוג עולמי וכדומה.
אני שואל לך שאלה קצת כואבת, קצת קשה. המלחמה האחרונה הוסיפה הרבה מאוד נחי צהל, הרבה מאוד קטועי גפיים. זה משהו שהוא קשה לומר, אבל זו הזדמנות לספורט הפרלימפי לגייס עוד ספורטאים, וזה חבר'ה צעירים, בסיאם. עד כמה אתם באמת פעילים בימים אלה במובן הזה?
אז אנחנו, הוועד הפרלימפי, ההתאחדות לספורט נכים, עם המועדונים, עם הארגונים, כמובן עם ארגון נחי צהל בעיקר, גם עם אילן, אנחנו פועלים כרגע בכל מרכזי השיקום בארץ, מגיעים לשם עם ספורטאים, עם מאמנים, עם אנשי מקצוע, עם ציוד כבר לתת לפצועים החדשים לחוות מה זה ספורט, מה זה ספורט פרלימפי, לראות שיש הרבה מאוד הזדמנויות והרבה מאוד אופק גם במצב המורכב שהם נמצאים, אחרי פציעה ותהליך
נגיד שאתה עצמך נחי צהל.
נכון, אני נפצעתי לפני 45 שנים, אבל אני הייתי שחיין, הישגי לשחיין תחרותי לפני הפציעה, כך שהיה לי ברור שאני חוזר לשחייה התחרותית. אנחנו קודם כל מנסים להביא לספורטאים האלה, לפצועים בתהליך השיקום, להבין את הפוטנציאל של הספורט קודם כל כמרכיב בשיקום, זה הכי חשוב, שיעסקו בספורט, אנחנו מקווים שחלקם יגיעו לספורט התחרותי, אנחנו ננסה להתאים לכל אחד, להראות לכל אחד את
הפוטנציאל
ואת הענפים המתאימים לסוג המגבלה שלו, ואולי מתוכם גם נמצא את אותם כישרונות שיהיו ב-2032, אולי ב-2028 זה קצת קרוב מדי, אבל אולי גם זה אם מישהו היה ספורטאי הישגי לפני הפציעה. היום הרמה העולמית היא מאוד מאוד גבוהה, זה לא פשוט, אבל בהחלט כן, אנחנו עושים עכשיו את כל ה...
מאמצים והגיוסים. וקודם כל לעזור לחבר'ה להשתקם, זה הכי חשוב.
בדיוק, זה הכי חשוב. קודם כל שיעשו ספורט, זה הכי חשוב.
אנחנו איתך לגמרי. רון בולוטי, נשאר כוח, המנהל המקצוע של הוועד הפרלימפי, בהצלחה לנבחרת השחייה ובכלל לספורט הפרלימפי, עוד נעקוב לקראת פריז. תודה.
תודה, ליאן, תודה.
אנחנו חותמים עם העניין הזה, ומודים גם למפיקה, לאורית שולץ, לטכנאי בבאר שבע שמעון דוקרקר, לדני רוקי בירושלים, ליאן וילדה, מודה לכם, המאזינים שהייתם איתנו. בשבוע הבא אין תוכנית. אנחנו יוצאים לפגרה קלה, ונאחל לכם סוף שבוע ספורטיבי, שקט, רגוע.